Shalom lekulam. Chi ti sta? Chet Egel. Ma yesh lomar al Chet Egel? Tzar gadol. Achzava. מצד אחד, ומצד שני, אפשר להגיד שיש כאן איזשהו משהו כאילו טבעי. מה זאת אומרת טבעי? לא טבעי במובן הטבעי, אלא שכשיש אור גדול, אז האור יורד אל הכלים והכלים נשברים. זה חוזר על עצמו. ואתם יודעים שלפי ההתבוננות הפנימית, אז יש את חטא עץ הדעת, חטא העגל, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. זה ארבע פעמים שהכלים נשברו. וכמו שנראה עוד רגע, חטא העגל זה ממש חורבן בית המקדש הקודם לראשון, אפשר להגיד, הקדום. חורבן בית המקדש עוד לא נבנה. וחטא העגל הוא חטא מאוד קשה להבנה. אני משווה אותו לחטא המרגלים. חטא המרגלים הוא מאוד אפשר להבין אותו. כי חטא המרגלים הוא קצת יכול להזכיר לנו משהו ארצי, פוליטי. עם ישראל מפחד להיכנס לארץ כנען בגלל המלחמה, בגלל המוות. ואפשר להסביר הרבה הסברים מה מקור הפחד מארץ ישראל. וגם חטא המרגלים הוא כאילו מובן, מובן מה, לכאורה מובן. אבל חטא העגל זה חטא מאוד רוחני. זה עם ישראל לא מקיים את המצווה כמעט הראשונה שהוא קיבל בהר סיני, לא יהיה לך אלוהים אחרים מפניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. והנה עם ישראל חוטא בדבר הזה. אנחנו לא בדיוק מבינים מה זה החטא הזה. כשאומרים לנו עבודה זרה, אנחנו לא לגמרי נמצאים שם. מה זאת אומרת עבודה זרה? מה הצורך הגדול בזה? מה החטא הגדול בזה? לאן זה מדרדר את עם ישראל. ואחד הדברים שמוסיפים לנו ערפל אל הסיפור של חטא העגל, זה הפרק המסתורי שנמצא לאחר חטא העגל, לפני מתן לוחות השניים. יש לנו כאן פרק, אפשר להגיד פרק למד ג', פרק למד ג', אנחנו מתנתקים קצת, כמעט כל הפרק לא מדברים על עם ישראל, מתנתקים קצת מעם ישראל, קצת יש שם את הסיפור של העדיים, התכשיטים, ויש שם איזשהו דו שיח מתמשך, מסובך, עמוק בין הקדוש ברוך הוא ומשה. משה נאבק שקדוש ברוך הוא יהיה נוכח. ויש לה בקשה הזאת של משה כל מיני סגנונות. פעם אחת משה אומר אני לא יודע. אני אספר לך מה משה רבנו אומר. אני אתן לך את המילים של משה, ואתה תבין. למשל, הקדוש ברוך הוא אומר, לא אעלה בקרבך. ומשה רבנו אומר, רגע. אתה אומר אליי, אל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עימי. אתה אמרת לי לשלוח מלאך, ואמרת לי, מה זה בדיוק? הודיעני את דרכיך. משה רבנו אומר, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. משה רבנו אומר, הראני נא את כבודך, הודיעני את דרכיך, הראני נא את כבודך, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. לא הודעתני את אשר תשלח עימי. משה רבנו מתאמץ בכל מיני סגנונות, לבקש את כבודו של השם, את דרכיו של השם, את פניו של השם. והקדוש ברוך הוא כאילו אומר לו כן ולא וקצת ולא הכל, גם אחוריי ולא לפניי. אני מציע לכם לקרוא את פרק ל"ג ולנסות לסדר, לסדר את השיחה הזאת, ותראו שהשיחה מאוד מאוד מלאה בערפל. בתוך הסיפור הזה יש סיפור מסתורי על התכשיטים שעם ישראל מוריד, חומת האבלות, שאור פני השם לא יהיה איתם. אחר כך יש עוד סיפור מסתורי על, איזה, על אוהל מועד, לא אוהל מועד של המשכן, אוהל מועד שהוא אוהל ההתוועדות, שהוא אוהל הנבואה של משה, שהוא מרחיק אותו מהמחנה. יש כאן איזשהו תיאור של איזושהי מציאות מתמשכת, שמשה יש לו איזה אוהל, אוהל כזה של, שכל מבקשי השם יוצאים אליו, ורואים את ההתגלות האישית למשה ולמבקשי השם, ויהושע שלא יוצא שבת הביתה, לא חותך מהישיבה של משה רבנו, לא ימיש מתוך האוהל. יש כאן פרק מאוד מסתורי שהנושא שלו זה קרבת אלוקים. החולטל של קרבת אלוקים להיות בתוכנו, ויש פה מאמצים. אז מה אני רואה מכאן? אני רואה מכאן שחטא העגל זה חטא שבו עם ישראל מתרחק מהשם. ויש כאן מסע ומתן, מסע ומתן זה ביטוי נמוך, יש כאן תפילות ושיחות על קרבת אלוקים, ובסוף יש איזושהי התחדשות של הברית. תמיד אתה שואל את עצמך, האם ההתחדשות היא פחות מהמקור, או שהיא כמו המקור, או שאולי יותר מהמקור? הפסוקים האלה של הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, פסולך, שני לוחות אבנים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אני הקדוש ברוך הוא מסוגל לכתוב על הלוחות שאתה תפסול את הדברים שהיו על הלוחות הראשונים. זה נשמע כאילו מעודד. הכל יהיה אותו דבר, אני אכתוב בדיוק כמו שהיה על הלוחות הראשונים. למרות שעכשיו זה משהו אחר. אז זה משהו אחר, זה לא משהו אחר. מה? וגם שומרים אותם. זאת אומרת שהם גם נשארו, אתה אומר בסופו של דבר. במידה, ואולי הם צריכים היו לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. יש כאן משהו מאוד סטורי בכל הפרשה של חטא העגל. אני אומר את זה כאילו בניגוד לחטא המרגלים. חטא המרגלים זה כאילו מאוד, אנחנו יכולים לחיות אותו היום בצורה פשוטה, להבין אותו כאילו, יחסית. ואני רוצה להגיד שתי נקודות לפני שטיפה נתבונן בחטא. נקודה אחת אישית, אני הרגשתי תמיד שחטא המרגלים, שחטא העגל, הוא מלווה אותי אישית. זאת אומרת, כשאתה מגיע לאיזשהו עלייה רוחנית, שאתה מצליח לשמור על נקיות וטהרה ועלייה ומה שנקרא, אתה באורות גדולים, אתה באיזשהו מקום מרגיש שאתה עומד על רגל אחת ועוד מעט אתה תיפול. שהעולם, כמו שרבי נחמן אומר, הוא גשר צר מאוד. אתה לא יכול לרוץ חופשי וללכת ככה בנחת, כי יש תהום מכאן ותהום מכאן. ואז כשאני רואה את עם ישראל נופל אחרי ההרות הגדולים של הר סיני, אז אתה אומר, כשאתה נופל, בנפילות הרבות שאנחנו נופלים בחיים שלנו, אז אתה כאילו מרגיש שכבר כתבו עליי, זה כתוב בחטא העגל. וכנראה שיש תקווה, וכנראה שאפשר לכתוב לוחות שניים על גבי הלוחות הראשונים, אפשר לכתוב את הדברים שכתובים על הלוחות הראשונים, על לוחות שניים, יש לוחות שניים, יש תקווה. זאת אומרת, חטא העגל זה משהו מאוד מאוד אישי, יכול לקחת את זה מאוד אישי. ומצד שני, בפתח ההבנה על חטא העגל, חייבים לקרוא את הדברים המופלאים של הרב קוק, שכדרכו של הרב קוק, יש בהם גם את כאילו את הכאב והצעקה הכי גדולה, אבל גם את האמונה ואת התקווה הכי גדולה. וזה מאוד מפורסם, מי שלא מכיר את זה, אני אקרא את זה, זה באורות המלחמה, שכותב הרב קוק, בתוך הספר אורות, אורות המלחמה, פסקה ד', לולי חטא העגל, היו האומות יושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל ומודות להם. כשמשם הנקרא עליהם, על ישראל, היה מעורר בהם, באומות, יראת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. וההשפעה של עם ישראל הייתה הולכת בדרכי שלום, כבימות המשיח. החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים. בכל מסיבות העולם, כל הסיבובים והגלגולים של העולם, הינן אחוזות זו בזו להביא את אור השם בעולם. אז מצד אחד, יש פה דברים הכי קשים על חטא העגל. מצד שני, מיד המשיך הרב קוק ואומר, חטא העגל יימחה לגמרי. כלומר, בסופו של דבר, חטא העגל יימחה לגמרי. וממילא, כל רועיהם, כל מי שיראה את כנסת ישראל, יכירום. כי הם זרע ברך השם. והעולם מתוקן באורך שלום ורגשי אהבה. ונועם השם יוחש בכל לבב, לעונג רוח ולעדן נשמה, ולכל בהם תחיה נפש כל חי. זאת אומרת, שהמלחמות של עם ישראל, לאורך כל הדורות, עם העמים, זה תוצאה של חטא העגל, וזה תיקון של חטא העגל. שהמלחמות בעצם עוזרות לנו לברר את הזהות שלנו, כפי שראיתי פה בפירוש של הרב זאב סולטנוביץ', המלחמות, מה זה מלחמות? מלחמות יש רק בדור האחרון, אז ימי התנ"ך. אבל גם כל הגלות, שהיה לנו מלחמות פסיביות של גירושים והשמדות וגזרות, הם בעצם מבררים את הזהות שלנו, מחדדים מי אנחנו, כי בעצם הדבר, הזהות הזאת התשתשה בחטא העגל. כי לכאורה חטא העגל זה פנייה לא נכונה לאלוקים. אבל, או יותר נכון, זה ציור של אלוהים אחרים. אבל בעצם, אתה מצייר את עצמך לא נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר, עבודת האלוקים הלא נכונה, היא בעצם חוסר ב... אתה בעצם, עובד העבודה זרה בעצם מאבד את מהותו, את גדלותו, את הזוהר שלו, שזה מה שעם ישראל איבד. כי עבודת האלוקים הנכונה בעצם מרימה את האדם אל מדרגתו האמיתית. לאור הקדמות האלה, אז ננסה להגיד ככה דברים בשנים עברו, הרחנו בזה יותר. אנחנו ננסה ככה לתמצת את השיטה המיוחדת של ברור חטא העגל שעולה מתוך בעיקר הרמב"ן והמלבים. אז בואו נצא דרך קצרה. אנחנו רואים שבעצם אהרון הכהן בונה מקדש. זה לא רק עגל, אלא זה בעצם מערכת שלמה. וזה מאוד מאוד דומה למשכן, שכרגע בפרשת תרומה סיפרו לנו עליו. בין אם המשכן היה אחרי, בין לפני, אנחנו פגשנו במשכן לפני רגע. ובמשכן אנחנו רואים שיש בהתחלה את התרומות, ואז המשכן בנוי בעצם משני מוקדים. מוקד אחד של המשכן זה איפה ששוכן האלוקים, שזה בעצם בתוך האוהל, בעיקר בקודש הקודשים, ושם מצאנו את ארון העדות שבו יהיו הלוחות, וכרובים מזהב, דמות מלאכים, אנחנו לא מבינים מה זה, שכנפיהם פורסות. והמוקד השני של המשכן הוא לא מקומו של אלוקים, אלא הוא מקומו של האדם. האדם שמגיע מבחוץ, והוא זובח את עצמו, מקריב את עצמו, מתקרב במזבח החיצון, המזבח של הקורבנות שנמצא בחצר אוהל מועד. ובדיוק כל האלמנטים האלה נמצאים במשכן העגל. אנחנו רואים ביטויים שמזכירים לנו את התרומות של עם ישראל. כלומר, ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי, והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם. רואים פה את האלמנט של התרומה, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב, הכסף הוא נחושת. הנה פה תרומה ופה תרומה. אהרון בונה את הכרוב. איך אומרים בארמית שור? קרביה. הוא בונה מעין כרוב, שהוא דמות של שור. מעניין, לא שור גדול, אלא שור קטן, עגל. עגל מזהב, שמזכיר את כרובי הזהב שבמשכן. והחלק, המוקד השני, וירא אהרון, ויבן מזבח לפניו. מול הבמה, מול המודל של העגל, יש מזבח, הכל בא מתרומות, בעצם יש לנו כאן משכן, במרכאות, מקביל למשכן. במשכן המוקד זה קודש הקודשים ובו הקרובים, ובו נמצאת השכינה. המוקד השני זה המזבח. זה גם יהיה במקדש ככה, נכון? תמיד? שני מוקדים במקדש. וגם פה, במשכן העגל, אנחנו רואים את העגל, וכתוב, וירא אהרון ויבן מזבח לפניו. זה לא רק עגל, זה גם מזבח לפניו. ולכן אנחנו בעצם מבינים שאין לנו כאן סתם פסל, שהם עשו פסל. ובעצם הם בנו מקדש, שהוא מקדש אלטרנטיבי למקדש שמשה רבנו עכשיו, לפי פשוטו של מקרא, לפי הרמב"ן, שסדר הפרשות הוא כסדר המציאות, אז משה רבנו נמצא עכשיו בהר סיני. בהר סיני הוא מורה, ככל אשר אתה מורה בהר. בהר סיני משה חוזה בדמותו של מקדש של מעלה. ובאותו רגע שמשה רבנו חי את מקדש של מעלה, אהרון, העם, בונים מקדש אחר למטה, מקדש אלטרנטיבי. וזה קצת עכשיו יותר מובן לנו ש... שאני מגדיר את זה לא סתם כפסל, מכיוון שהרבה אנשים שואלים על פשוטם של דברים. וכי לבנות עגל, צלמית של עגל, להגיד אליו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, כשאתה קורא את זה בצורה פשטנית, אז אתה אומר, מה, זה ילדים קטנים. ברור שלא מדבר בילדים קטנים, אחרת זה לא היה כתוב בתורה, זה דורות עולם. אלא, זה כמו שאנחנו, באמת, אנחנו רואים ספר תורה, ואנחנו אומרים, הנה אלוהינו זה. אנחנו מתכוונים שזה אלוהינו, אלא שזה, פה שוכנת השכינה, אלה אלוהיך ישראל. יש כאן דבר שדרכו אנחנו מתקשרים אל אלוהיך ישראל. יש פה מקדש. ונראה שאהרון באמת ככה הבין. משום שאהרון אומר, אחרי שהם בונים את המקדש האלטרנטיבי הזה, אז אהרון אומר, ויאמר, חג להשם מחר. הוא לא אמר חג לאלוהים מחר. חג להשם בשם יוד קי וו קי. כלומר, הוא דוחה את החנוכה של המקדש הזה למחר. מדוע? כי כמו שנבין עוד מעט בעזרת השם, אהרון מבין, אהרון נאלץ להצטרף לעם כדרכו של אהרון. מה החוכמה ללכת אל הגדולים? הוא נמצא עם העם, והוא בעצם רוצה מתוך המציאות שלהם לבנות את הדברים. ובעצם כשהוא אומר חג להשם מחר, הוא לא מתכוון רק לדחות אותם, במובן של נשחק איתם, נדחה אותם, ואז אולי מחר יהיה משהו טוב, אולי מחר נרוויח זמן, אלא כי מחר ירד משה ויביא את הקומה הנשגבת של המשכן. זה יהיה רק הפתח, זה יהיה קומה א', אבל מחר אנחנו באמת נגיע למשכן האמיתי. וזה לא הצליח. איפה רואים שזה לא הצליח? והשכימו ממחרת. ויעלו עולות. העלאת העולות נשמע דבר טוב. ויעלו עולות. והגישו שלמים. העולה זה בחינה של יראה, התקרבות מתוך עולה, שעולה כליל. והגישו שלמים. זה כבר ירידה אל ה... אכילה ושתייה ושמחה, חנוכת משכן. וישב העם לאכול ושתו. עד כאן זה יכול להישמע עוד שזה יכול להצליח, והנה אולי עכשיו הגיע משה, ופום ויקומו לצחק. כלומר, פתאום, כמו מישהו שמחזיק איזה, דמיינו את הארון, שמחזיק פה איזה מסע, אתם מכירים את זה שאתה לא מחזיק איזה משהו מלא מלא דברים, ואתה שומר, אתה מגיע כמעט לזה, והנה עוד רגע אני מגיע למקום שאליו אני צריך לשים את המסע הזה, ואז פתאום ברגע האחרון, פרק, הכל נופל. ויקומו לצחק. כי מה פירוש לצחק? אין ספק שהמילה לצחק בתנ"ך מובנה קשה, קשוח, שלילי. לכאורה, מה שמתואר כאן, זה שהם עשו, כמו שחז"ל אומרים, נכנסו לטרנס. טרנס, לא אני המצאתי את זה. תסתכלו בספר מלכים על עובדי הבעל שמתוארים שם בהר הכרמל. מתוארים שם טרנסים שבהם מתגודדים עד שפוך דם. זוכרים את התיאור הזה בספר מלכים? בכלל, אנחנו רואים בתורה שלהתגודד זה חלק מייסורי עבודה זרה. כתוב שם ולעשות פנסים, חתכים, עד שנשפך דם. ויקירו בקול גדול ויתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים עד שפוך דם עליהם. הבעל עננו, הבעל עננו, הוא, הוא, פח, הוא, הוא, פח, צ'ה, צ'ה, פח. חז"ל אומרים, יקומו לצחק, זה שפיכות דמים. לאו דווקא שרוצחים אחד את השני במובן של סתם מתחילים להרוג אחד את השני, אלא שופכים דמים כפשוטו. וחז"ל אומרים גילוי עריות. כלומר, היה שם, מה שנקרא, בלשן אמנו, אני מביא מילה שכתובה בפירוש הרב שטיינזלץ, היה שם אורגיות. זה בעצם מה שמתואר שם. אבל יקומו לצחק, זה מיטוי טעון, חזק, קשה. כלומר, התחלנו ממשהו כאילו משהו קצת עדין. שהוא משכן אלטרנטיבי, שאהרון היה יכול להיות שותף, ושהוא בעצם אומר שזה יכול מחר, חג, להשם. ופתאום מתברר שבמקום שהמקדש האלטרנטיבי הזה יהיה פתח בקומה א' אל מקדש משה, אל המשכן הסודי שמשה עומד להוריד, פתאום מתברר שזה בדיוק הפוך. זה רק הביא לסערה חושנית, הסתערות חושנית. זה הוביל להנמכה, כנראה, שצמצמה את הרוח ושהביאה אותם להתעוררות יצרית קשה. עד כדי כך שמשה רבנו, כשהוא שומע על חטא העגל בהר סיני, הוא לא עושה כלום, כאילו הוא לא קורא לו כלום, הוא מתפלל להשם, אבל הוא רק מתפלל. וכשהוא יורד למטה, והיא, שראה את העגל ומחולות, אז הוא משבר את הלוחות. וכמו שחז"ל אומרים, הוא לא, הלוחות שפי, תראו שחז"ל היו מאוד כבדות, אז הוא לא יחזיק ממד, האותיות פרחו, הכל נשבר, זה כשהוא ראה את המחולות. לא כל ענות גבורה ולא כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. זאת אומרת, יש שם חגיגות טרנסים, זה נקרא. למה? איך זה קרה? תמיד אנחנו צריכים להבין אנחנו חוזרים על זה הרבה פעמים בשיעורים, שלמרות שחז"ל אמרו שמעשה אבות סימן לבנים, לפעמים אנחנו יכולים להבין את התנ"ך הפוך מרוורס. מעשה בנים יכול לספר לנו קצת על האבות. כי בעצם אתם צריכים להבין שאנחנו צריכים לפחד מחטא העגל. מי שקורא את פרשת כי תישא ולא מפחד מחטא העגל, אז הוא לא קורא את התורה נכון. הוא חושב שהתורה זה סיפורים שהיו פעם. אם קרה חטא, חטא העגל זה חטא שנושף. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, וביום פוקדי, ופקדתי עליהם. ביום הדין, זה פסוק מסתורי, מה זה ביום פוקדי? אבל אם נלך לפי אחד הפירושים. ביום הדין הגדול, שם בסופו של דבר עם אחרי החטא הזה. צריכים לפחד מחטא העגל, אז מה קרה שם? מעשה בנים סימן לאבות. מה? עוד לא, עכשיו אני אתחיל. אמרתי את זה כהקדמה, נקודתיים. עכשיו אני אתחיל. כי אנחנו רואים שחטא העגל הוא חטא שממשיך בהיסטוריה של עם ישראל. הרי ירובעם בן נבט מקים לנו מקדש עגל בבית אל, ולא מקדש שעמד יום אחד כמו המקדש של העגל במדבר, אלא המקדש העגל עמד מימי ירובעם עד ימי הושיעהו, כמדומני. ושם בעצם, בסיפור הזה של ספר מלכים, אנחנו פוגשים כאילו את כל האלמנטים האלה עוד פעם. אנחנו פוגשים שם ויבעץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר אליהם רב לכם מעלות ירושלים הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים ויעשם את האחד בבית אל מתמקד בו ויעש את בית במות כלומר ירובעם עושה עגל וברור שירובעם שעושה עגל בבית אל הוא ממשיך את המורשת של העגל, כי הוא גם משתמש באותו ביטוי, הנה אלוהיך ישראל. והוא בונה את בית במות, שזה בעצם מזבחות שמסביב לעגל בבית אל. זה בדיוק משכן. ושמה, במקדש העגל של ירובעם, ברור שזה אלטרנטיבה לירושלים. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא מינה את ירובעם מחמת חטאי שלמה ורחבעם, הקדוש ברוך הוא ממנה את ירובעם, הקדוש ברוך הוא לא התכוון שירובעם יעצור את העלייה של עם ישראל לירושלים ויקים עולם רוחני אלטרנטיבי לירושלים, אלא הקדוש ברוך הוא התכוון שיהיה ממלכה אחרת, אבל ממלכת הישראלים יעלו לירושלים, אבל תהיה להם ממלכה. וירובעם מפחד, ואל תחשבו שזה רק פוליטיקה. שהוא פוליטיקאי והוא לא רוצה שהוא רוצה כוח ושלטון והון, אז הוא לא רוצה שיעלו לירושלים. ירובעם היה איש מופלא. חז"ל אומרים, מה אתם חושבים שהבן אדם שהוא ככה עם אחיה השילוני, הוא לא יודע משהו? חז"ל אומרים שהוא היה מקובל גדול, בלשונה, יש מדרש. והוא טעה בטעות הרוחנית הזאת. והוא עוצר את עם ישראל מלהגיע למקדש הירושלמי. הוא נותן תפיסה של מקדש בבית אל, וכאן יש לנו רמז מעניין. יש פה מאבק בין בית אל לירושלים. נוסף פה נופך נוסף. מי אמר שירושלים קדושה? אומר ירובעם. דוד אמר את זה. אני מכיר מקום אחר, תרום דוד. קוראים לו בית אל. שמה יעקב רואה את שער השמיים. אני ירובעם משבט אפרים, משבט יוסף, שעל יוסף מה נאמר? בכור שורו הדר לו וקרני רעם קרניו. שכאשר, מספרים לנו חז"ל, שכאשר הארון של יוסף נמצא בתוך הנילוס, ומשה רבנו צריך לקחת את ארונו של יוסף, אז הוא אומר, עלה שור. שור זה יוסף. ויש כאן איזשהו, או שאנחנו פתאום מבינים, זה המאבק בין, אפשר להגיד מאבק בין יהודה, יוסף ליהודה, אבל לא רוצה להיכנס לכל העניין, אבל זה ברור, זה קשור לזה. ופה אנחנו מבינים את השורש הרוחני, זה המאבק בין השור הזה של יוסף, של בית אל, לבין בית המקדש הירושלמי. זה מעשה הבנים. מספר לנו, כן, מספר לנו שכנראה משהו בשורש המאבק והבירור של ממלכת ישראל, הבירור ארוך השנים, כ-300 שנה שיש מקדש בבית אל, הבירור הזה ממשיך להיות בעם ישראל. אפשר להתקדם בזה עוד טיפה. יש זוהר מפורסם שנמצא בהקדמת ספר הזוהר, מאוד מפורסם, שרשב"י אומר שנגלה לו סוד, נדמה לי שכתוב שם שזה היה בשפת הים, וזה היה פה באשדוד. הסוד שנקרא שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. ועד הזוהר שם עושה משחק מילים, משחק. מילה קצת נמוכה. הזוהר מספר את סודות המילים. שהנביא ישעיהו אומר, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. אומר הזוהר, יש פה שתי מילים. מי ואלה. המילים מי ואלה הן מילים הפוכות. כאילו, אם ישאלו אתכם פעם בתשבץ, מה הפוך מהמילה מי? תכתבו אלה. בתקווה שבא תשבץ, מכיר את הזוהר הזה. המילה מי מדברת על אחד. מדברת על אחד שהוא נסתר. המילה אלה מדברת על אלה שפה לפנינו, הם לא נסתרים, והם רבים. זה יחיד מול רבים, זה נסתר מול גלוי. אומר הזוהר שהמילה אלוקים מורכבת משני המילים. אלוהים זה אלה מי. ואילו הם אמרו אלה אלוהיך ישראל, ולא אמרו שאו מרום עיניכם, אמרו מי ברא אלה. מי ברא אלה? המילה מי היא קשורה לגימטריה של 50, 50, נון שערי בינה, זה עולם החירות, עולם הבינה, עולם היובל, עולם האינסופי של העין האלוקי. שאו מרום עיניכם וראו מי שהוא למעלה מכל השגה ברא את האלה, ואל תתמכרו ואל תשתעבדו אל האלה. זה המושג הזה של אלה אלוהיך ישראל. האלה הוא אלוהיך ישראל, ולא המי שברא את האלה. אנחנו באמת רואים שהדבר, אחד הדברים המרכזיים שמבדילים בין המקדש של משה, המשכן, לבין המקדש האלטרנטיבי של העגל, זה הגילוי מול הנסתר. מקדש משה, משכן משה, הוא משכן שכולו רמזים, כולו הזמנה אל הפנימיות, כולו אומר, לך קדימה יותר. ואילו המשכן של העגל, כולו אומר, איפה שאתה. זה בסדר. הוא לא מזמין לפנים. איך אנחנו רואים את זה? כאשר אחד הפסוקים שהכי קשה לקרוא אותם, זה השיחה הקשה בין משה לאהרון, כאשר אומר משה לאהרון, כאשר הביטוי הקשה, וירא משה את העם, כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם. זה כשהוא מדבר על אהרון, התכוונתי. וירא משה את העם כי פרוע הוא. המילה פרוע היא מילה מאוד קשה. בעברית שלנו היום, פרוע זה אחד שמגדל שערות ולא מסתרק. אלה שמגדלים שערות, אין כמעט כאלה היום. אבל אלה שמגדלים שערות ולא לא מסתרקים, אז אומרים פרוע. אבל בשפת המקרא, פרוע זה חשוף. כלומר, כמו הוא פרה את ראש האישה. והיה משה את העם, כי חשוף הוא. מה זה חשוף? העם חשוף. אפשר להגיד מכל מבחינות, חשופים, כי הם היו חשופים. אפשר להגיד חשופים, כי הם היו בלתי מוגנים, כי אותה השגחה אלוקית, כמו שכתוב בגמרא, שאדם שחוטא מפחד, שאחד החכמים רואה את תלמידו, מפחד, אומר לו, חטאת, אתה חוטא. איך אתה יודע שאני חטאתי? כי אני רואה שאתה מפחד. הפחד בא כי אתה מרגיש חסר הגנה, אתה מרגיש חשוף. הרבה פעמים כשאני מברך בבוקר מלביש ערומים, אני חושב לעצמי, איזה חסד השם עשה שהוא מלביש אותנו, מסתיר אותנו. אנחנו לא חשופים. אנחנו בעצם מוגנים כאלה. הקדוש ברוך הוא כאילו מגונן עלינו, הוא מסתיר אותנו קצת. והיה משה את העם כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון. איך אהרון פרע את העם? מה זה הביטוי הזה? מה פתאום בחרו פה בביטוי הזה? כי מקדש העגל הוא מקדש חשוף. תראו את ההבדל. בניגוד אל הקודש הקודשים, שבתוכו יש, שהוא נקודה, שמוסתרת בפרוכת, שממנה נמשך הקודש, שמוסתר במסך, שממנה נמשכת חצר, שמוסתרת בקלעי החצר. ועוד למדנו רק הרגע על הקטורת, שהיא בעצם עננה, יוצר עוד ערפל. והאוהל של המשכן עצמו בנוי מקרשים, שמעליהם יריעות. היריעות הן מיוחדות, הן מלאות סודות, אבל היריעות מכוסות ביריעות עיזים, פשוטות, ומעליהם יש יריעות אילים מאוד דומים, ואורות חשים. והכל בעצם לבוש אחרי לבוש, סוד שמתלבש, שמתלבש, שמתלבש. ובעצם יש מדרגות. יש, אפשר להתקרב לפה, ומכאן מתקרבים הכהנים, ומכאן מתקרב הכהן הגדול. והמשכן בעצם אומר לך שגבוה מעל גבוה נמצא האלוקים. ויש לאן לשאת את העיניים. ויש תמיד אופק. שאו מרום עיניכם. וראו מי שנמצא תמיד אחרי האלה. ואם אתה משיג השגה באלוקות, אז מה שהשגת הפך לאלה. זה טוב. אבל אם אתה נשאר באלה, אז זה רע. אלא גם אחרי ההשגה, אתה חייב להישאר עם השאלה, עם הציפייה, מי ברא אלה? יש מי שהוא הולך הלאה מעבר לאלה. וכאן אני נכנס שנייה אחת לעגל עצמו. בסך הכל, חיה מאוד חמודה. מה קרה? מה זה חטא העגל? באופן כללי, השור בתנ״ך, בהוויה של, נקרא, בקבלה, בהכל, השור זה בעצם ביטוי לבהמה, הגסה, אשר היא מבטאת, השבת יוצא ממש טוב, שגם זה פרשת פרה, קשור. הפרה, השור, והעגל, משפחה אחת, כן? שבעצם מבטא את העוצמה של העולם הזה, את הכוחות שבו. השור, גם החוזק שלו, רב תבועות בכוח שור. אומר הפסוק, משלי אני חושב, שפירושו, שכל היבול של העולם, העבודה, יוצא כוח השור, כוח העבודה, שהוא גם חריש וגם בשר וגם עוצמה. ולכן הוא מבטא באמת את העוצמה של העולם הזה. ולכן הוא מתחבר לאישיותו של יוסף. וזה, אם נזכר בספר בראשית, אם נלך על הפנימיות של יהודה מול יוסף, של רחל מול לאה, של לאה, של יהודה, של דוד, זה הצמאון לאל חי, זה הצמאון של הנשמה. ויוסף מבטא, כמו רחל, את הרצון של להעביר את האלוקות אל החיים. מזה באו המשיחיות של יוסף מול המשיחיות של, 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 של דוד. זה כבר מתקשר יותר לירובעם מול שלמה, רחבעם. ובעצם, עוד אפילו אומרים, ספרים הפנימיים, שהעגל, כן, למה לא בנו פרה? למה לא שור? שהעגל, זה מזכיר את עולם העיגולים. כלומר, שיש, שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הטבע, דרך הנפש, דרך בעלי החיים, שזה מבטא את העוצמה של העולם הזה. והקדוש ברוך הוא מתגלה דרך האדם, שזה, האדם הוא בדיוק הפוך בצורתו מכל הטבע. כל הטבע הוא מעגלים, והאדם הוא ישר. ולכן יש בפנימיות התורה את המידות האלוקיות, הספירות שמתגלות בעיגולים, שהן בעצם הפנימיות של הטבע, ויש את המידות האלוקיות שמתגלות דרך היושר, שזה הפנימיות של הנשמה של האדם. יש בזה הרבה עניינים שאני לא מבין בהם. ובעצם עם ישראל, כאילו, במעמד הר סיני, הם ראו משהו מהגילוי האלוקי. הם ראו כמו שהארון בעצם רמז להם. אתם ראיתם את הרגל של המשכן. אתם ראיתם את הקומה הראשונה. הקדוש ברוך הוא ניסה על גבי השור. אתם יודעים ששברים היו במקדש של שלמה. הרי הכיור, ים של שלמה, הכיור הגדול הזה, היה כערה ענקית, בריכה של מים, שעמדה על 12 שברים. זה לא סתם. בעצם אתם ניתקתם את השור מהתמונה השלמה. ניתקתם את העולם הזה מהעולם הבא. ובעצם המים נמצאים למעלה. ואותם אתם רציתם, אז נשארתם למטה. ובעקבות כך, רציתי להגיד דבר לגבי העגל. למה הם לא בנו, למה בנו עגל ולא שור? הכלל אומר שהאדם, האלוהים שאתה מצייר, הוא כפי המדרגה שלך. עם ישראל נמצא עכשיו בראשית חייו. עם ישראל הוא תינוק, כמו עגל. ויש פה איזשהו עניין מאוד מעניין. בעצם אתם מבקשים לינוק שפע מהעגל. בספרים הקדושים הובא שיש, אולי זה קצת יסביר לנו משהו, יש הבדל בין אמא אישה לאמא בהמה, בנקודה של מקום הדדים, שמהם הוולד יונק. זה פלא מעניין. בסרט ברכות כתוב שדוד אמר על זה שירה. בהמה מניקה את הצאצאים שלה, אותה פרה מניקה את הצאצאים שלה, מהרגליים האחוריות, במקום התחתון, במקום הערווה. ולעומת זאת, זה נקרא דדי בהמה. ולעומת זאת, אישה מניקה את התינוק שלה ממקום הלב. ואז כשהתינוק יונק, תינוק שיונק מאישה, איפה הפנים שלו נמצאות? הוא מסתכל, הוא יונק, ותוך כדי שהוא יונק, על מה הוא מסתכל? על הפנים של האמא. זאת אומרת, הוא בעצם, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. זאת אומרת, הוא מבין שהוא בעצם מקבל משהו ממקור עילאי. מהאמא זה בא, מפנים. יש פנים פה. לעומת זאת, העגל יונק, זה גם יכול להיות חתול, אם ראיתם חתול יותר מאשר עגל. העגל יונק מהרגליים האחוריות של אמו. הוא בכלל לא רואה. זאת אומרת, אתה יכול לחיות בעולם הזה, ולחיות ולראות את הטבע, ולראות את הפיזיקה שלו, ולהתלהב ממנו, מהפיזיקה המדהימה, ולא לשאול מי ברא אלה. אתה כאילו חי, כאילו שזה, המציאות היא די בהמה, מה פתאום? המציאות היא אמורה לפתה אותך לבוא חדר לפנים החדר, אל מי שאמר והיה העולם, מי ברא אלה? ועם ישראל באותם רגעים כאילו יונק מדדי בהמה כביכול. והוא נשאר בעולמות העיגולים של העגל, הוא נשאר רחוק מירושלים. ומה שמתברר לנו בפרשת חטא העגל, שטעות רוחנית באמונה היא מובילה להשחתה, ויקומו לצחק. לפעמים נדמה לנו שטעם הזה לא... הוא לא מדייק בלימודי הסוד והאמונה. נו, לא נורא. לא. פשטנות ב- 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 בעולם האמונה, אם אתה לא יודע, אם אתה מגיע למקדש אלטרנטיבי למקדש הירושלמי, ודיברנו בשבת של תרומה, בעצם המשכן זה סודות האמונה. סודות העולם, סודות האמונה. אם אתה לא נכנס אל עומק הסודות ואל האופקים האינסופיים, אז בעצם ניתקת את העולם מהשורש. אם ניתקת את העולם מהשורש, אז יש ירידה נוראית של הערכים. זה לא רק כאילו ש... אתם יודעים, כאילו... הם קיבלו ציון נמוך בסמינר התיאולוגי. נו, בסדר. במחשבת ישראל הם קיבלו במקום 100, הם קיבלו 60. לא, אם אתה מקבל במחשבת ישראל, בלימודי האמונה פחות מ-100, אז יש ירידה נוראית. אבל עם ישראל לא העפיל אל מלוא החוויה האמונית של הר סיני, הוא תפס איזשהו חלק קטן ונאחז בו בצורה לא נכונה, וכאשר אין דיוק בעולמות הרוחניים האמוניים, יש נפילה עצומה. בעצם חטא העגל קורא לנו לעשות את מה שמשה רבנו עשה בפרק המסתורי. הודיעני נא את דרכיך, הראיני נא את כבודיך. כשחז"ל אומרים במסכת ברכות, לפי אחת השיטות שם, שמשה רבנו בסנה כתוב, ואסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. אבל עכשיו, כשכנסת ישראל נמצאת במצוקה, משה רבנו יודע שכדי להרים את עם ישראל צריך להחזיר את בקשת פניו של השם. הראיני נא את כבודך, הודיעני נא את דרכיך. ומשה רבנו בונה מחדש את דעת האלוהים, ויש אוהל מועד. ופתאום אנחנו מתוודעים, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד. כלומר, שיש חבורה כזאת, יש אנשים כאלה ברחבי עם ישראל שהם מבקשי השם, ודרכם יהיה התיקון. יכול להיות שלא כל אחד יכול להגיע לאותה בקשת אלוקים. יש את יהושע שהוא לא ימיש מתוך האוהל, אבל אותם מבקשי השם הם אלה שמחזיקים את כל העלייה הרוחנית של עם ישראל. ובעצם חטא העגל אולי זה חטא שקשה להצביע עליו בצורה פשוטה, אבל יכול להיות שהוא משהו מאוד מאוד פנימי בתוכנו, שזה בעצם העזיבה של רזי האמונה ורזי התורה, שבלעדיהם אז כל הערכים, כמו שאמרנו, יכולים לרדת. המלצה שאני רוצה להמליץ לכם, יש פנינה ספרותית בספרייתנו. היה יהודי אחד שאומרים שהוא היה מאריך ימים, הוא היה כנראה הרב הראשי של מדינתנו, וזה היה נפלא. הוא היה הרב של רחובות, וקוראים לו הרב אלימלך בר שאול. והיה לו תוכנית ברדיו, בפרשת שבוע, והיא כונסה לספר שנקרא מן הבאר. והספר הזה נמצא בספרייה שלנו, הוא הוצא לאור מחדש לפני כמה שנים, על ידי החתן שלו, שהיה הרם שלי בשיעור א', באור עציון. והרב אביגדור שלו, הוא כתב פירוש של המהר"ל. יותם, אתה צריך את הספר שם. עכשיו, תסתכלו בשיחה שלו לפרשת כי תשא, כל מה שאמרנו כתוב שם בצורה מופלאה, והוא מביא שם מדרש יפה, שאומר את המילים הבאות. אמר הקדוש ברוך הוא, היה מבדיל ביני ובין עבודה זרה. עבודה זרה נקראת מים מכונסים. מים מכונסים זה מים של גב. אתה רואה גב באביב, עכשיו תלכו לנגב, תקפצו לתוך גבים, יהיה סבבה. בדורות של המטיילים הראשונים של קום המדינה, הם היו שותים את מימי הגבים. לא הביאו את המימיות, הם בנו על הגבים. קצת, אבל... אבל אתה מגיע בסוף הקיץ של הגב, רק אמיצים מאוד מסוגלים לקפוץ לתוך גב ירוק. וזאת עבודה זרה, שהיא נקראת מים מכונסים. כי דכתיב, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב עליהם בורות, בורות נשברים ושלא יאכילו המים. כלומר, האמונה היא שתייה מתוך מעיין. יש נביאה, והנביאה היא במעווה ההר, ויש מים שמתחדשים, ויש גבוה מעל גבוה, והמעיין בסתר, והבריכה היא רק הצצה, בדיוק הפוך מגב. האמונה הטהורה, אומר הרב בר שאול, היא הצמדות בלב ובנפש למקור מים חיים. זה נקרא צמאון לאל חי, היא הריגה אל האין סוף. כי אייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. וכשם שהדבקות היא באין סוף, כך הדבקות עצמה היא אינסופית במדרגותיה. היא פשוטה לכל פשוט וגבוהה לכל גבוה. והיא תמיד בתנועה, בהילוך מדרגה לדרגה, בהילוי משלב לשלב, בדליגה אל אופק. ישמח לב, מבקשי השם, מבקשי. אותם שחטאו בעגל, תחילת נטייתם הייתה מחמת שראו עצמם נטולים מן המעיין החי האדיר של משה, הרבן של ישראל. הוא רוצה להסביר פה למה בעצם הכל התחיל מהניתוק ממשה. הכל התחיל, הם חיפשו את משה. כי משה הוא דמות חיה, צדיק, שחי. ולכן זה בעצם קשור לתורה שבעל פה. כלומר, הדבקות בהשם היא דרך התורה שבעל פה שמתחדשת תמיד ושמגלה שבתוך התורה יש תמיד שלב אחרי שלב. לא ניכנס לזה כי זה קשור לנושא של עזיבת משה, איך היא מחוברת לכל החטא הזה. רואים שזה היה השורש. ויהי רצון שנזכה לא לחטוא בחטא העגל. אז מה צריך לעשות? צריך שהחיים הרוחניים שלנו, זה נורא קשה, יהיו תמיד בתנועה. כלומר, לרצות להבין משהו יותר עמוק. אנחנו יכולים לאחוז בספרות הפנימית שלנו, ספרי הקודש הפנימיים שלנו, להפיל כל הזמן פנימה, וכמו שאם נחזור אחורה אחורה, מה שקראנו ברב קוק על המלחמה. זאת אומרת, כאשר חטאו בעגל, אז זה היה משבר בזהות של עם ישראל. מי אנחנו? כי, כמו שאמרתי, אנחנו עגל? אנחנו שאנחנו נונקים מדדי אדם? זה שאלה, מי אנחנו? מי האלוהים שלך? זה מי אתה? לאן אתה יכול להגיע? על איזה מדרגה? וכיוון זה לא הגיע בדרך כאילו הישרה הבסיסית, אז המלחמות הרבות שעם ישראל חווה, הן כל הזמן מבררות לו מי הוא, ודוחפות אותו לבקש את סודו, שהוא סוד השם, שהוא סוד האמונה הטהורה. תודה רבה. שלום.